אתם תחיו, נשמע טוב הטאוס בצרה ושמואל בן רחל, שלמה בן יונת, רוח השם תנחם בגן עדן. אנחנו נמשיך בשיעור השבוע לעסוק בהלכות ברכות, כמו שעסקנו בשבוע שעבר, גם מחמת שאנחנו נמצאים במוצאי ט"ו בשבט, שזה חשיבות של ברכות בדקות ארץ ישראל, וגם מחמץ שזה מופיע בפרשת השבוע. הגמרא במסכת ברכות אומרת, מניין אנחנו לומדים שיש חובת ברכות הודעה. כמו שאנחנו יודעים, יש ברכת נהנים, יש ברכת הודעה. מי שנעשה לו נס, צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. למעשה יש לנו הרבה ברכות הודעה. הן דומות קצת לברכות הנהנים. זה וזה, אתה אומר, תודה לקדוש ברוך הוא. תודה לקדוש ברוך הוא שיש לי תפוח לאכול, ויש לי מים לשתות, ויש לי לחם לאכול, בברכת המזון. ותודה לקדוש ברוך הוא גם שעשה לי נס. זה וזה, זה תודה לקדוש ברוך הוא. אבל בכל מקרה, הגמרא אומרת, מניין לומדים את ברכות הודעה? לומדים את זה מיתרו. הגמרא אומרת, כתוב שמשה, ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה לישראל, אשר עשה השם לישראל אשר הוציאו את מצרים, ויאמר יתרו ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומתחת מיד פרעה, אשר הציל אתם מתחת יד מצרים. אתה ידעתי כגדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדוע להם. הגמרא אומרת, למה חיכו לו ליתרו שיגיד ברכות? בכל מקרה, עד עכשיו לא היה להם הזדמנות להגיד ברוך. כנראה שזה חידוש גדול שצריך ללמוד את הברוך הזה. ויש לזה נפקמינה גדולה, העובדה שאנחנו למדים את חובת ברכות ההודעה מגוי, שזה הרבה נפקמינות. נראה תכף למעשה על הדבר הזה. מה למשל? יש גמרא בירושלמי שאומרת שאם אדם שומע ברכה מגוי, הוא צריך להגיד, לומר אמן. אם הוא שומע ברכה שאומר ברוך אתה השם אלוקנו באופן שהוא אומר, כן? צריך להגיד אמן על הברכה הזאת. אבל אם הוא שומע ברכה מקוטי, יש גמרא אחרת אומרת שלא יענה אמן. למה? אולי הוא ברך לשם אלוהים אחרים, אולי נלך לדע למה הוא ברך. לא ברור מה הוא ברך, במיוחד אם אתה שומע חלק מהברכה, לא שומע ברכה שלמה. אם אתה שומע ברכה שלמה, אז אתה יודע שהוא ברך להשם יתברך. אז ככה הלכה. הלכה שאם גוי מברך, אז עונים על ברכותיו אמן, ויש שאלה שנשאל בעל אגרות משה, רב משה פיינשטיין, שאלו אותו בחוץ לארץ, האם כשגוי מברך אתה אומר אמן או לא אומר אמן? או אם בכלל גוי מתפלל? אם גוי יש מצווה להתפלל, לא להתפלל? אז הוא אמר, ודאי שיש מצווה. הראיה, שכתוב, יש פסוק אומר, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אם היה בזה פסול, אז למה הנביא משתבח בדבר הזה? הנביא צפניהו משתבח בזה, מה יש בזה? אלא ודאי, שכשגוי מתפלל לקדוש ברוך הוא, יש בזה שבח. וגם, הוא אומר, יש מצווה, אמנם זה לא מופיע בשבע מצוות בני נוח, אבל יש מצווה לגוי להאמין בקדוש ברוך הוא. למה? כי הרמב״ם כותב שמה ההבדל בין חסיד אומות העולם לאחד שאינו חסיד אומות העולם? העובדה שהוא מקיים את השבע מצוות בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. הוא אומר, יש אחד שמקיים את השבע מצוות האלה לא בגלל שהשם ציווה, אלא כי מחוכמתו. אז יש שם כל מיני גרסאות ברמב״ם, ויש שם שזה נקרא חכמי אומות העולם. אבל אם אדם מקיים את השבע מצוות בנוח, כי השם ציווה, הוא נקרא מחסידי אומות העולם. זאת אומרת, הוא צריך להכיר בכך שהשם הוא האלוקים. כן? היום, ברוך השם, בעולם זה מצוי, שיש הרבה גויים שמכירים בכך שהשם הוא אלוקים. ואם הוא מכיר בכך השם הוא אלוקים, אז אומר הרב פיינשטיין, אז זה חלק מהחובה שלו, להתפלל לקדוש ברוך הוא, לבקש מהקדוש ברוך הוא, להודות לקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו מכירים פה בפרשה, שיתרו, הוא אומר, עדיין הוא אומר, אתה ידעת כי גדול השם מכל האלוקים, זאת אומרת, הוא מחשיב אותם, את האלילים האחרים, מחשיב אותם עדיין, כישות, כחשיבות, יש להם איזה חשיבות, אלא השם יותר גדול מכל האלוקים, הוא גדול מכולם. ואף על פי כן, הוא מברך, והברכה שלו נכתבה בתורה, ואנחנו למדים מהברכה שלו. למה? מכיוון שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא אלוהי האלוהים, הוא מדרגתו מעל כולם. אז יש ערך לברכה שלו. הברכה שלו היא ברכה חשובה. למה אני מזכיר את זה? כי שבוע שעבר שאלו אותי, אם יש איזה עצה, אם יש איזה עצה לסין, יש שם מגפה. ולא רק בסין יש שם את המגפה. המגפה יצאה משם, כבר הגיעה לכל מיני מקומות בעולם. באמת, כבר מתו משם כמעט איזה 1,000 איש, ויש חשש גדול, לא יודעים. האם יש איזה עצה רוחנית להינצל מהמגפה? אז אמרתי להם, יש, הטור מביא בשם רב נתורנאי גאון, שכתוב שכשהייתה, לא עלינו, מגפה בירושלים, והיו מתים כל יום 100 אנשים. ולא ידעו מה הטעם למגפה הזאת. עד שדוד המלך שאל ברוח הקודש, ואמרו לו שזה מחמת שלא מודים לקדוש ברוך הוא, לא מברכים. לא אומרים, לא, תיקן דוד המלך שיגידו 100 ברכות בכל יום. באמת, המקור ל100 ברכות זה לא מפה. הגמרא במסכת ברכות, בפרק כיצד מברכים, אומרת, מנין אנחנו יודעים שאדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא, והגמרא מביאה כמה וכמה דוגמאות. למשל, מהפסוק שכתוב, קודש הילולים להשם, שצריך להלל להשם. אבל בגמרא בסוף, אחרי שהגמרא מביאה את כל המקורות, אומרת, סברה, זה סברה פשוטה. אדם מקבל מתנה מהקדוש ברוך הוא. לא יגיד תודה רבה? סברה הוא, אסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלי ברכה. זה סברה פשוטה. אתה קיבלת תפוח, אפילו אם אתה זרעת אותו, והשקעת אותו, ודישנת אותו, עדיין לא אתה הצמחת אותו. אדם יודע, יש בן אדם בעולם יכול להצמיח תפוח מעצמו. הקדוש ברוך הוא, הוא מוריד את הגשם, והוא מצמיח מהאדמה, והוא מזרח את השמש, ומאיר בטובו. אז גם אם אתה השתדלת ועשית את המאמצים מבחינתך, בסוף זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הגמרא סברה, אסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה. ומכאן למדו את החובה של האדם לברך. זה החובה של האדם לברך. החובה הזאת היא לא שונה בין יהודי לבין גוי. מה הבדל בין יהודי לבין גוי? כן? מכאן הגמרא למדה את החובה של האדם, של החובה של האדם לברך את הברכות. והחובה הזאת אינה שונה בין יהודי לבין גוי. יותר מזה, הגמרא אומרת, נקרא לכם את הגמרא. הגמרא אומרת, הנה, אמר רבי חנינא בר פפא, כל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל לקדוש ברוך הוא, וכנסת ישראל. שנאמר, גוזל אבי ואמו ואומר אין פשע, חדר הוא לא איש משחית. מה פירוש גוזל אבי ואמו ואומר אין פשע? אדם שחי בבית של ההורים שלו, של אבא שלו ואמא שלו, והוא לוקח משהו מהבית שלהם בלא רשות, מה הוא אומר? אין פשע. כאילו מה? אם הייתי מבקש, היו מרשים לי, נכון? במילא בסוף אני הרשת הכל. אז אומר הפסוק במשלי, חבר הוא לא איש משחית. אותו דבר אדם שאוכל מהעולם הזה. הוא לא חושב שהוא גוזל. הוא חושב שזה שלו. אומרת הגמרא, אם אדם אוכל מעולם, אוכל משהו בעולם הזה, או נהנה משהו בעולם הזה, כן? בלי ברכה, אז הוא כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא, לכנסת ישראל, כאילו גוזל אבי ואימו. והוא חבר לאיש משות. אביו זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, הלא הוא אבי אחד כניך. ואין אימו, אלא כנסת ישראל, שנאמר, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. כן? מהי חברו לאיש משחית? אמר רבי חנינא בר פפא, חבר הוא לירובעם בנבט, שישחית את ישראל אביהם שבשמיים. ירובעם בנבט. אדם שלא אוכל כאילו, מה, כמו ירובעם בנבט. לא מצאו מישהו יותר חמור ממנו. ומה הטעם? מה הבעיה בירובעם בנבט היה? ירובעם בנבט, הבעיה שלו הייתה שהוא חטא והחטיא. חטא והחטיא. גם מי שאוכל בלי לברך, אנשים רואים אותו, לומדים ממנו. אז הוא חוטא ומחטיא. עכשיו, למה הוא גם נקרא גוזל בכנסת ישראל? מכיוון שכתוב, מביא את זה הבן איש חי בשם ייחוד של ט"ו בשבט, אומר, כל ברכה שאתה מברך, נגיד, אכלת תפוח. כל ברכה שאתה מברך, אתה עכשיו ממשיך שפע ממרום שגדלו עוד תפוחים. שתית מים. אתה מברך, אתה ממשיך שפע ממרום שירדו עוד גשמים. וכן על זה הדרך. כל ברכה שאתה מברך, אתה ממשיך שפע במרום שיהיה בעולם, שיהיה בעם ישראל. אם אתה יהודי, בעם ישראל. אז ממילא, אתה מושך ברכה לעולם. אם אתה אכלת ולא משכת ברכה לעולם, אתה החסרת שפע מעם ישראל. עכשיו, אם זה נקרא גזל, שזה נפקמינה. למה זה נפקמינה? כי אחת משבע מצוות בני נוח, מה זה? גזל. כן? אז מה ישנה אם אדם גוזל אחד מחברו, או אחד גוזל מהקדוש ברוך הוא? זה גזל וזה גזל. לכן, ששאלו אותי, מה יש תקנה לסינים? תקנה רוחנית, לעצור את המגפה. אמרתי להם, התקנה שלכם התחיל להגיד תודה על מה שאתם. הם, כמו שאתם יודעים, לצערנו, חינכו אותם לא להכיר בקדוש ברוך הוא. וברוך השם, יש שם עכשיו התעוררות והתפתחות של אנשים שמכירים את שם השם. אבל עדיין לא למדו את הפטנט הזה של דוד המלך. הרי דוד המלך לא רק לימד לומר את המאה הברכות. כל תהילים זה המצאה של דוד המלך שעניינה מהו להודות להשם. בכל יום אברכך, ואלה שמך לעולם ועד. נכון? תמיד דוד המלך מלמד אותנו להודות לקדוש ברוך הוא. נכון? אברכה את השם בכל עת, תמיד תהילו טוב אפי. מתי זה קורה? כשמשנתו את העמו לפני אבי מלך והגרשו והילך, גם אז הוא אומר תודה. אברכה את השם בכל עת, תמיד תהיה אותו לפי. דוד המלך מלמד אותנו לומר תודה כל הזמן. לומר תודה. ובזכות זה, עם ישראל ניצל ממגפה. ניצל ממגפה. אז את הסוד הזה שאנחנו מכירים אותו, אנחנו יכולים ללמד אותו גם למות. הרי אנחנו למדנו מיתרו את הסוד של הברכה. אנחנו יכולים לחזור וללמד אותם. איך יברכו? אז יש, כותב רבי יוסף חיים, גאון עוזנו ותפארתנו, כותב דבר מעניין, הוא כותב, לגבי 100 ברכות, הוא כותב את זה, הוא אומר, אם אדם לא הספיק לברך 100 ברכות, כן? אז מה הוא עושה? הוא כותב, נקרא לכם, אומר, אדם יכול להגיד, הנה, בישב, שנה ראשונה, כתוב בדברי הימים, ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל, ויאמר דוד, ברוך אתה השם, אלוהי ישראל, אבינו מעולם עד עולם, לך השם, גדולנו. הוא אומר, זה אם אדם לא הספיק 100 ברכות, יאמר את הפסוק הזה, ואדם יאמר את זה, זה יועיל לו להשלים 100 ברכות בשעת הדחק. מאיפה הוא מביא מקור לזה? מביא איזה מקור בפתחתשובה ביורי דעה. שם יש שאלה, שאלה שהיא שאלה נקודתית, אבל ממנה אפשר ללמוד דבר כללי. שם יש שאלה, אם אדם הופך חלה מקמח מוטלה, שיהודי לא יכול לאכול אותו, האם יפריש מזה חלה או לא יפריש מזה חלה? אז הוא כותב בפתחי תשובה, כשיש לאדם ספק ברכות, מה יעשה? יאמר פסוקים אלה של יברך דוד, כן? ואחר כך יאמר, ברוך אשר ציוונו להפריש חלה, דבחיי גבנה לקה חשש ברכה לבטלה. וכתב עוד, שיכול לומר בריך רחמנה, מרה אשר ציוונו להפריש חלה, דלקה גם כן שם, אזכרת שם מלכות לבטלה, כיוון שהוא לשון תרגום, אף על פי כן יוצא ידי חובת רכה, כמו שכתוב בגמרא בברכות, שהיה כאלה שאמרו, בריך רחמנה מראה דאי פיתה, יוצאים ידי חובת ברכות. או בריך רחמנה דאבה אחלם, לא יבן לאפרה. שהגמרא אומרת, יוצא ידי חובת הגומל. זאת אומרת, לכתחילה אנחנו מברכים בנוסח, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אבל אם אדם אמר בנוסח אחר, גם נקרא ברכה. אומר רבי יוסף חיים, גם אם אדם אמר בנוסח, יגיד תודה לקדוש ברוך הוא בנוסח שלו. גם יצא ידו חובת ברכה. אז צריך להגיד להם, אתם רוצים לנצל מהמגפה הזאת? תגידו תודה להשם. תגידו תודה לקדוש ברוך הוא. תגיד תודה, תתרגל. תתרגלו. לומר תודה לקדוש ברוך הוא. על העיניים שרות, על הרגליים שהולכות, על זה שאתה קם. כמו שאנחנו מברכים בבוקר, ברכות השחר. זה חלק ממאה הברכות. על הלחם שאתה אוכל, על המים שאתה שותה. תתרגל לברך. לברך את הקדוש ברוך הוא, על השמש שזורחת לך, תדע, על הירח שמאיר לך, תגיד תודה רבה. כמו שאנחנו מברכים, בברכת הלבנה, בברכת יוצר המאורות, אנחנו התרגלנו לברך מאה ברכות, כדי להודות לקדוש ברוך הוא, וזה שאתה מודה לקדוש ברוך הוא, זה מונע את המגפה. זה לא רק נכון כלפי הסינים, זה גם נכון גם כלפי האנגלים. גם שם, לא עלינו, הגיע שם המגפה. וכבר, לא עליהם, נדבקו כמה. ויש חשש שכבר בארץ נערכים. היו לא תהיה, אבל נערכים גם כן כבר בארץ שלא תבוא לפה המגפה. כן? ולא מצאו עדיין פתרון ולא מצאו עדיין תרופה. אז מה העצות הרוחניות? העצות הרוחניות להינצל מהמגפה, בין אם זה פה ובין אם זה בכל מקום אחר, בין אם זה יהודים ובין אם זה אינם יהודים, זו העצה הרוחנית. העצה הרוחנית היא, כמו שאמרנו, להודות להשם, בין נשים, בין גברים, בין יהודי, בין גוי, כן? זה דבר חשוב מאוד מאוד מאוד. עוד יש לזה מקור שגוי גם כן יכול לברך. הגמרא במסכת מגילה כתוב, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, לעולם אל תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך. שהרי שני גדולי עולם, ברכו עם שני אדיוטות, ונתקיימה בהם. מה הגמרא מביאה דוגמאות? דוד ודניאל. דוד, דברכי ארוונה. ארוונה זה היה יבוסי, נכון? הוא ברך אותו. דכתיב ויאמר ארוונה אל המלך וכו', וברך אותו. דניאל, דברכי דריווש. דכתיב אלה דיאנט פלח לבית דירה, הוא איש זבנך. הוא יציל אותך מה... כבשן האש, כן? ואמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, אל תהיה כלת אדיוט קלה בעיניך, שרבי מלך קידל את שרה, כן? הנה אולך כסות עיניים, מתקיים בזרעה, שדכתיב, ויהי כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו. זאת אומרת, הגמרא למדה מפה, שגם ברכה של גוי מתקיימת, לא תגידו על סתם, על דוד ועל דניאל, שהם שני גדולי עולם. וכללה של גוי על שרה מתקיימת, אז צריך להיזהר מדבר הזה. גם הלכה כתוב, שולחן ערוך, השומע אחד מישראל מברך אחד בכל הברכות, אף על פי שלא שמע כולה מתחילתה ועד סופה, אף על פי שאינו חייב באותה ברכה, חייב לענות אמן. רק שמעת אותו, אומר אותו שהכל נהיה בדברו, אתה חייב לומר אמן, כן? אבל אם היה אפיקורס, או קוטי, או תינוק, או גדול, ושינה ממטבע הברכות, אין עונים אחריו אמן. אומר הרמה, ועונים אמן אחרי אקום, אם שמע כל הברכה מפיו. יש דעה שאומרת שזה רק דעת הרמה, אבל לא דעת השולחן ערוך. כך מביא כף החיים בשם כמה דעות. אבל שמעתי על זה, כתוב ספר חסידים, תלוי איך הגוי אומר. אם הגוי אומר, אלוהינו או אדוננו יעזרך או יצילך או יהיה עמך, לא יענה אמן. למה? כי כוונתו לאלוה שלו. אבל אם הוא אומר אלוהיך או אדוניך יצילך, אז יענה אחריו אמן. כן? וזה החידוש הגדול שאנחנו למדים שיכולים לתת להם עצה, אם באמת הם יכולים להועיל או לא יכולים להועיל. אבל מזה גם אנחנו, אני מראה שאנחנו נותנים עצה להם, ניתן עצה לעצמנו. יש עוד הלכה חשובה, בהלכות ברכות, האב עליו בשלום היה מזכיר את זה. הוא אומר, מעשה נורא שהיה בזמן הגאון רב מרדכי יפה בעל הלבושים. בעל הלבושים, יש ספרי פסקי הלכה של נקראים לבוש תכלת, לבוש חור, כמותו שמרדכי יצא מלפני בחבוש, אז יש, על כל לבוש יש ספר. והוא הלך אצל הרב אבואב ללמוד ממנו חוכמת העיבור. כך מביא כף החיים, ועיקר המקרה שהיה שם תינוק אחד, הבן של הרב אבואב, בחדר אחד אשר הם יושבים, ואכל התינוק פרי אחד, וברך בורא פרי העץ בכל רם, וענו כל בני הבית אמן על ברכת התינוק, והגאון רבי מרדכי יפה לא ענה אמן שלא במתכוון. ורבו ענה כאשר ראה שלא ענה אמן על ברכת התינוק, כעס עליו ונידע אותו 30 יום, 30 יום, כפי נידוי. אחרי שעברו 30 יום, בא הגאון, עמוד חייפה, לפייס את רבו, ולא רצה למחול לו. אמר לו, מה עשיתי? אמר לו, ידוע תדע שאהבה גדולה אהבתיך יותר מבני. אבל באותה שעה שלא ניתה אמן, חשלום היה חייב מיתה. ובאמת הוא סיפר לו שמעשה שהיה במדינת ספניה, כוונה ספרד, לפני גזרות תתנו, שחסיד אחד לא ענה אמן על ברכת בנו, ובעבור הדבר הזה נגזר גזרה גדולה, ואחר כך הלך ודרש ברבים להזירם על חובת אמן. המקור של זה, זה שולחן ערוך. שולחן ערוך אומר, וזה באמת מקור, המקור הוא מופיע בגמרא, שעל ברכת תינוק, ילד, כתוב, אם הוא לומד הברכות לפני רבו, אז לא צריך לומר אמן. דיינו, הרב מלמד הילד על עץ, על תפוח אתה מברך ככה, על מים אתה מברך ככה. הוא אומר לו את הברכה. כשהוא אומר את הברכה, אם יגיד לו השם, אז הילד לא ילמד, לא יבין, יגיד השם. לכן הוא אומר לו את הברכה כמות שהיא. כשאתה שומע אותו מלמד, הוא לא מתכוון לברך, לא הרב ולא התלמיד, נכון? מכיוון שהוא לא מתכוון באמת לברך, אז באותה שעה אתה לא יכול לומר אמן. אבל בשעה שהם מברכים לפתור את עצמן, כיוון דבני חינוך הם, עונים אחריהם אמן, כן? ולכן, אומר השולחן ערוך, שאדם חייב לברך, לענות אמן על ברכת תינוק. לפעמים הילדים עונים, אתה אומר, היה כילד, אין רק ילד. תראו כמה הדבר הזה חמור, שלא נזרים לברכות, והדבר הזה מאוד משמעותי, מכיוון שאנחנו, בפרשת השבוע, למדים את הערך החשוב של הברכות, כמה הברכות הן חשובות וכמה ערכם גדול. כמו שיש חובה להיזהר בברכות, יש גם חובה להיזהר מברכה שאינה צריכה. הגמרא אומרת, כל המברך ברכה שאינה צריכה, עובר על לא תישא את שם השם לוקח על השם, אחד מעשרת הדיברות. כן? כי לא, כי הקדוש ברוך הוא לא, איך הפסוק אומר? נקרא בפנים. כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. הגמרא אומרת כמה הדבר הזה חמור, הגמרא מסכת שבועות, אומרת שהדבר הזה הוא דבר חמור, לא בשום מצווה לא כתוב כי לא ינקה השם, ואילו בזה נאמר כי לא ינקה השם, למה שהוא מראה שהוא מזלזל, מזלזל בשם השם. הגמרא אומרת, מי שמברך ברכה שאינה צריכה, כאילו נושא שם השם לשווא, וכך נפסק בשולחן ערוך. כן? אז יש דעות שאומרות שהדבר הזה הוא איסור תורה, כתוב כי לא ינקה. כן? וכותב אבן עזרא, ואילו לא היה בישראל, רק זאת העבירה לבדה, תספיק להאריך הגלות ולהוסיף מכה על מכתנו. הוא אומר, אבן עזרא, זה הסיבה שמתארכת הגלות. מה שאנחנו לא נזהרים בקדושת שמו יתברך, ואנחנו מברכים ברכות לבטלה. כך כותב אבן עזרא, לא נזהרים בזה. ולמה? למה זה קשור לגלות והגאולה? כי הרי כל הגאולה היא קידוש שמו של השם. איך אנחנו אומרים בקדיש? שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. מתי? בזמן הגאולה. ועלמה דיברה חירותה, וימליך מלכותה, ויצמח פורקנה, וקרב משיחה. אז מתגדל ומתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל בשעה שאנשים לא נזהרים בקידוש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז אין בזה תיקון. אז דרת השולחן ערוך, זה איסור דאורייתא. ואסור לענות אחריו אמן. אז את המגן אברהם, אומר המגן אברהם, האיסור הזה אינו אלא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא. למה? מכיוון שהוא, אותו אדם לא משקר. מה זה? הוא מברך ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם בורא פרי עץ. נגיד אין לו תפוח, אבל זה נכון, הברכה שהוא אמר היא לא שקר. אז אם אתה יכול להגיד ברוך השם, אלוקי אבינו מעולם ועד עולם, לך השם הגדולה, למה זה לא ברכה לבטלה? למה כשאתה אומר את הפסוקים של וברך דוד, זה לא ברכה לבטלה, כשאתה אומר בורא פרי עץ, זה ברכה לבטלה. הרי זה שבח, וזה שבח. למה כשאתה קורא תהילים, זה לא לבטלה. למה כשאתה שר, יהיה ריבון עולם, זה לא לבטלה. למה כשאתה שר, צור משלו אכלנו, זה לא לבטלה. וכשאתה מברך, זה לבטלה. כן? אז הוא אומר, על מה נאמר לבטלה? לבטלה נאמר אם אתה אומר סתם. אדם סתם אומר את שם השם. וכשהוא אומר את שם השם בברכה, זה רק אסמכת בעלמא. ומכל מקום יש בזה מצוות את השם הלוקח עתירה. שהוא עזרה למוציא של שמה לבטלה, כדי איתה בתמורה, ואומר המגן אברהם, ומביא בשמו המשנה ברורה, שזה לא דאורייתא. ובכל מקרה, בין לרמב״ם, שזה דאורייתא, ובין לשאר הפוסקים, שזה דרבנן, בגלל זה נקבעה הלכה שספק ברכות להקל. למה, איך, למה ספק ברכות להקל? אתה אומר, זה ספק גזלה. אתה, הסיבה שאתה לא מברך, אתה מסופק בברכה. נגיד, אתה מסופק בברכה, אם אתה צריך לברך, לא צריך לברך. אז למה אתה בדרך כלל מברך? כדי להודות את הקדוש ברוך הוא. כשאתה מסופק, זה שאתה לא מברך, זה לא בגלל שאתה לא מודה לקדוש ברוך הוא. אתה רוצה להודות לו. אתה רוצה להודות לו, רק מחמת כבודו, אתה לא מברך כדי שלא יהיה ברכה לבטלה. ממילא זה לא כמו גוזל. מתי הוא גוזל? גוזל הוא כשאתה אומר, זה שלי, מה זה שלו? כן? אבל כשאתה מברך, ואתה רוצה לברך, ורק אתה אומר, אני נמנע כדי שלא יהיה חלילה, לא תשא את שם השם הלוקח על השב, אז באותו רגע, אתה יודע שהשמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, אתה יודע שהוא ממנו, הוא, זה הכל מהקדוש ברוך הוא. אלא מה? אתה נמנע מחמת שאתה רוצה להיזהר. ממילא, אין בזה חשש של מעל, או של נהנה מקודשי שמיים. הגמרא הרי הסבירה שמי שאוכל בלי ברכה, כאילו מעל, כאילו נהנה מקודשי שמיים. למה כאילו נהנה מקודשי שמיים? הגמרא אומרת, מצד אחד כתוב, להשם הארץ ומלואה. מצד אחד כתוב, השמיים שמם להשם הארץ לבני אדם. לא קשיא, כאן קודם ברכה, כאן אחר ברכה. לפני הברכה, להשם הארץ ומלואה, אל תיגע, זה לא שלך. זה כמו הקדש. כמו שבהקדש אם אדם לוקח ומועל, כך אם אתה לוקח תפוח ואתה לא מברך, אתה מועל. כמו שאדם לוקח מבית המקדש איזה חפץ, הוא נהנה בקודשי שמיים, נכון? אסור לך. כך אם אתה לוקח כוס מים בלי ברכה, אתה נהנה מקודשי שמיים, ושל הקדוש ברוך הוא. הכל, מה, רק המקדש שלו? הכל שלו. להשם הארץ ומלואה. אם ברכת, קיבלת מתנה. השמיים שלום להשם, והארץ נתן לבנה, נותן לך. נותן לך מתי? כשאתה מברך. אבל אם אתה נמנע מברכה, מחמת כבודו של הקדוש ברוך הוא, אז תודה נותן לך. כי חכמים אמרו, עכשיו אל תברך. כי אתה בספק ברכות, אל תברך. אז אתה עושה את זה משום כבודו של הקדוש ברוך הוא, אז זה בסדר. מה הדין? יש שאלה. מה הדין אם אדם שומע מישהו אחר שמברך ועוד לא מברך? למשל, אתה נמצא בכנסת, מתפר עם עניין של אשכנזים או של מרוקאים, שהם נוהגים לברך בראש חודש על ההלל, ואתה לא רגיל לברך הלל בראש חודש. תאמר אמן או לא תאמר אמן? כן? אז כותב המשנה ברורה בביאור הלכה, מביא את זה בשו"ת הר צבי, דעים אחד נוהג כאיזה דעה, כן? יש, זה שהוא מברך על על ההלל, זה לא סתם, זה דעת תוספות, זה לא שמישהו סתם מליבו החליט, כן? במקרה כזה, זה לא נקרא ברכה לבטלה. מכל מקום, אין איסור אמונה עליו, כן? כמו שאומר הפרי מגדים, וזה נכון לגבי כל ברכה או ברכה. שמותר לאדם לענות אמן כל ברכה שלא הודחתה לגמרי מהלכה. ממילא, כאשר אדם שומע אחר שמברך, למרות שאתה לא נוהג לברך, אם אתה אומר אחריו אמן, זה לא ברכה לבטלה. וזה בסדר גמור, גם אם אתה לא נוהג לברך. יש שאלה. אמרנו מקודם שמי שמלמד תינוק, יכול ללמד אותו את הברכה כמו שהיא כתובה, ברוך אתה השם. לא נוהגים ככה לעשות, אבל כך כתוב בהלכה. כשאדם לומד גמרא ולומד את הברכות, נגיד לומד גמרא כתובות, שם כתוב את שבע ברכות של ברכות הנישואים. האם הוא, כשהוא מברך אומר ברוך אתה השם, או אומר את זה, אומר שם השם, או אומר בכינוי השם? איך לומדים גמרא? כשאתה קורא תהילים, אתה אומר את שם השם, נכון? אתה לא אומר, אתה אומר ברכה, יהי רצון, תפילת הדרך, אתה אומר את שם השם, נכון? מזכירים את שם השם. כשאתה לומד בגמרא, האם בגמרא זה כמו תהילים, שאתה קורא את זה, את שם השם המפורש, או אתה קורא את זה בכינוי? אז זה, כן? אומר המגן אברהם, גדול בשעה שהוא לומד הברכות בשס, אומר בלא הזכרת השם. כך מביא המגן אברהם ואליהו רבה. ומי הוא בשילת יעבץ, כתב די משזכרה באמצע מטבע הברכה הכתובה בשס, יכול לא אומרה. והחידה חלק עליו. כן? אז זה לגבי ברכות. אבל אם הוא קורא פסוק בדרך לימודו, כן? קורא את ההזכרות כדרכם, כך כותב השילת יעבץ בשם אביו, וכך מביא הברכי יוסף, וכשלומד פסוקים בתלמוד ודורשם, רשאי לאומרם כמו שהם כתובים עם הזכרת השם. כן? כך כותב. כך מביא היעבץ בשם אביו, ככה אביו חינך אותו, והערוך השולחן אומר, לא לומר את הפסוקים. האמת היא שזה כמעט הבדל במנהג בין הספרדים לאשכנזים, שהספרדים כן נוהגים לומר את שם השם, והאשכנזים לא נוהגים לומר את שם השם, כשהם קוראים פסוקים, לא רק בלימוד גמרא, אלא גם בזמירות. בזמירות, נגיד, צור מי שלא אכלנו. אז מי ששם לב לזמירות, זה הכל בנוי לפי חרוזים ומשקל שלם, נכון? ברכו אמוני, אכלנו וסבנו כי ברכת, זה צריך להיות עם אותו סיומת, זה שם השם, נכון? האם מותר להזכיר את שם השם? אנחנו הספרדים נוהגים להזכיר את שם השם. אשכנזים לא נוהגים לומר, אבל בפיוטים שהם אומרים בתפילה, הם כן מזכירים את שם השם. כן, למרות שזה פיוט. הרבה פיוטים יש שאומרים אותם בתפילה בכל מיני מקומות, שם כן מזכירים את שם השם. ואיך יודעים שכן מזכירים? הרי מי שחיבר את הפיוטים האלה, היו גדולי עולם, רבי יהודה הלוי, רבן עזרא, רבי ישראל נג'רה, נכון? הם מתוך כוונתם, מתוך צורת הפיוט, אתה רואה שהם התכוונו, שיזכירו את שם השם. אבל למה לא, אשכנזים לא מזכירים את שם השם? כי הם פחדים שיעשו את זה באיזה סוג של קלות ראש. ויש מצווה, כמו שהזכרנו בהתחלה, את השם הלוקח עתירה. מה פירוש השם הלוקח עתירה? כשאדם נכנס לבית המקדש, הוא חייב להיכנס ביראה. הוא לא יכול להיכנס במין תחושה של זלזול. צריך להיכנס ביראה. אז הם אומרים, אתה יושב בשולחן שבת, ואתה שר את השירים, אתה עלול, חלילה, לומר את זה בקלות ראש. אז לכן הם נזרים ולא אומרים את שם השם. אבל באמת, מעיקר הדין, כן צריך לומר את שם השם. וכשמי שאומר את זה, צריך לומר את זה ב... למרות שהוא בשולחן שבת ולאחור, צריך לומר את זה ב... בצורה מאוד מכובדת. יש סיפור בגמרא. יש סיפור בגמרא שכתוב מעשה בביתו של נקדימון בן גוריון, שפסקו לחכמים 400 זהובים לקופה של בסמים. זאת אומרת, יש מה שנקרא מזונות שפוסקים לאישה. והמזונות הם לפי העושר שלה ושל בעלה וההרגל שלה וכולה. ופסקו לה 400 זוהבים רק לבסמים, ליום, בו ביום. היא התעצבנה להם, אמרה, מה זה 400 זוהבים? רק 400 זוהבים? לא מספיק לי, אני רוצה יותר. אמרו לה, תקשיבי, זה לפי, בדקנו, שקנו, ראינו מה יש לך, מה בעיה, זה מגיע לך 400 זוהבים. אמרת, מה זה 400 זוהבים? זה לא מספיק לי. אמרו לה, גברת, כך פסקנו. התעצבנה עליהם, כלילה אותם. אמרה להם, ככה תפסקו לבנות שלכם. אמרו, אמן. למה אמרו אמן? אמרו, אלוואי ונהיה עשירים כאלה, שנוכל לפסוק לבנות שלנו 400 זוהבים ליום אחד בסלמים. אבל הגמרא אומרת, 400 זוהבים, על 200 זוהבים אפשר להתפרנס מזה שנה שלמה. 400 זוהבים זה כפול, על יום אחד, זה הרבה מאוד. זאת אומרת, למרות, מכאן למדו, כך ראיתי בשם העלה תמר, אומר מכאן, שאם, אפילו אם אדם מתכוון חלילה לקלל אותך, אבל בכללה שלו תמונה ברכה, כן? אתה אומר אחריו אמן. למה? הוא התכוון. מה זה משנה מה הוא מתכוון? בסוף מה שהוא אמר זה ברכה. מכיוון שבסוף מה שהוא אמר זה ברכה, אתה אומר אחריו אמן. יש שאלה, אנחנו עוסקים בדיני ברכות, אז נזכיר גם את השאלה הזאת. יש שאלה בשאלות הכסף משנה. הגמרא אומרת שיש כמה ברכות שהן דאורייתא. מה הן ברכות דאורייתא? ברכות דאורייתא זה ברכת המזון, שנאמר, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה. הגמרא אומרת, אז למה מברכים לפניכם? לפני שמברכים ומוציא לכם מן הארץ? אומרת הגמרא, קל וחומר, אם כשהוא שבע מברך, כשהוא רעב לו כל שכן. השאלה אם זה קל וחומר גמור, שזה הופך את זה לדאורייתא או דרבנן, אני אומר, תוספות זה נשאר דרבנן. למרות זה קל וחומר, אפשר לפרוך את זה. כן? עוד ברכה יש מדאורייתא, או בוא נאמר שהיא ספק דאורייתא, זה ברכת התורה. כן? בברכת התורה, חכמנו אמרו, מפני מה עם ישראל יצא לגלות, מפני בית ראשון, אז זאת הגמרא, על שלא ברכו בתורה תחילה. כן? שנאמר, כי שם השם יקרא, הבו גודל לאלוהינו. בגלל שלא ברכו בתורה תחילה, אז יש מכאן שחלק שלומדים, שזה מהפסוק, זה לא אסמכתא, אלא זה ממש דאורייתא. לא כולם פוסקים ככה, למה היא נפקמינה? אמרנו מקודם שיש ספק ברכות להקל, כן? אבל בברכות דאורייתא אין ספק ברכות להקל. זאת אומרת, אם אדם נניח, אכל לחם, והוא מסופק, אם בירך ברכת המזון או לא בירך ברכת המזון. זאת אומרת, הוא ודאי חייב, ספק ברך, ספק לא ברך, אז פה אין ספק ברכות להקל. למה? כי מדאורייתא הוא חייב. אז תברך פעם נוספת ברכת המזון. למרות שיש לך ספק, אולי כן בירכת, אין בספק ברכות להקל. יש אומרים גם בספק ברכות התורה. אם אדם אמר בבוקר ברכות השחר, ולא זוכר אם בירך ברכות התורה או לא. יש אומרים, ספק ברכות התורה, ספק הדאורייתא, ספק הדאורייתא, לחומרה. אז תברך פעם נוספת. שאומרים לא, זה ברכה לבטלה. מכיוון שזה ספק, אם זה ספק, אם זה דאורייתא, אז אנחנו לא מברכים ברכה, אנחנו אומרים את זה בצורת ויברך דוד, כאילו אתה, אתה מודה, אבל לא בנוסח שתקנו חכמים. כן? יש קושיה שעל זה מקשה הכסף משנה. הוא אומר, על פי הלכה, אם אתה תואם חצי כזית לחם, אתה מברך ברכה ראשונה, ואתה לא מברך ברכה האחרונה. הוא אומר, למה אתה מברך ברכה ראשונה ולא ברכה האחרונה? אם אתה רוצה לומר שזה לא חשוב, אל תברך ברכה ראשונה. אם אתה, למה אתה לא מברך ברכה האחרונה? התורה אמרה זה דאורייתא, ואחד זה עיקר חיוב ברכה האחרונה זה מהתורה. זאת אומרת, ברכה האחרונה יותר חשובה, נכון? אז אם ברכה האחרונה יותר חשובה, שהיא מדאורייתא וראשונה היא מדרבנן, אז תברך גם על חצי כזית. למה ברכה הראשונה של דרבנן תברך גם על חצי כזית, וברכה האחרונה תברך רק על כזית שלם? השאלה נראית לכם קצת משונה. למה? כי אנחנו רגילים. מה זאת אומרת? מה, אתה לא יודע את ההלכה? אבל רבי יוסף קארו, את הכסף מי ששואל על עיקר הדדינה. זו שאלה חזקה. מפני מה תקנו ברכה הראשונה אפילו על חצי שיעור, וברכה האחרונה רק על שיעור שלם, לא רק באכילת לחם, בכל דבר. במים, בתפוח, בפרי, ברכה מעין שלוש. למה תקנו את זה וזה לא תקנו? כן? כתב הרשב"א והביא אותו לבית יוסף. הוא אומר שהסיבה היא מכיוון שכשהוא אוכל פחות מכשיעור, טבעו של אדם שהוא אוכל קצת, ואחר כך נפתח לו התאבון, והוא אוכל יותר. לכן חכמים תקנו, גם אם אתה מתכוון רק לאכול חצי שיעור, תברך. כי מן הסתם, תרצה לאכול אחר כך עוד, ותרצה לאכול יותר, לכן אמרו לך, גם על חצי שיעור תברך, כי אנחנו יודעים שימשיך. אבל, כשהוא מברך ברכה האחרונה, הברכה האחרונה שהוא מברך, זו ברכה שהוא מברך אחרי, אני כבר יודע שהוא סיים. אם אכלת חצי שיעור, אתה לא מברך, כי זה לא דבר הראוי לברך עליו. הזכרנו את ברכת המוציא. יש שאלה, שואל רבי דוד אבו דרהם. למה בברכת המוציא אנחנו מברכים המוציא לחם מן הארץ, ואילו בתפוח אתה אומר, בתפוח אדמה אתה מברך בורא פרי אדמה, או בעירה עגבניות, נפונים, כל דבר שהוא פרי אדמה, אתה מברך בורא פרי אדמה. למה אתה לא אומר בורא פרי הארץ, או המוציא לחם מן האדמה? תגיד, אנחנו רגילים, אבל למה זה ככה? אז הוא אומר, מכיוון שזה פסוקים, אנחנו אומרים בברכי נפשי, להוציא לחם מן הארץ, לשון הפסוק, נכון? ובאדמה כתוב, ולקחת מראשית כל פרי האדמה. מכיוון שהתורה בעצמה, התורה אומרת, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, לגבי ביקורים. ובברכי נפשי כתוב, דוד המלך אומר, להוציא לחם מן הארץ, אז אנחנו מאמצים את לשון הפסוק. מכיוון שזה לשון הפסוק, אנחנו מאמצים אותו ואומרים אותו. אבל מה באמת הטעם? אומר הברכי יוסף, אנחנו בברכת בורא פרי אדמה, משתמשים בלשון הזה של בורא פרי אדמה, מכיוון שהפסוק אומר, לאדם הראשון, ארורה האדמה בעבורך. כן? מה שאמרו לאדם הראשון, ארורה האדמה בעבורך, אז נתקללה האדמה. אנחנו רוצים לתקן את הכללה של האדם הראשון, שבגללו נתקללה האדמה. לכן אנחנו אומרים, מזכירים בברכה את הבורא פרי האדמה, כדי לתקן את הכללה הזאת. ולחם למה לא? כי בלחם אנחנו, יש 10 מלאכות, זאת אומרת, יש 10 מלאכות שעושים בפת, כנגד 10 הקללות שנתקלה אדם הראשון. אנחנו כבר עשינו את התיקון. זה לא, אתה לא לוקח את הפרי כמות שהוא, אתה לוקח את הפרי, את החיטה, ואתה לא מברך עליה. למשל, אם אתה לוקח גרגירי חיטה, אתה לא מברך עליהם המוציא לחם אל הארץ. למה שלא נעשתה בהם שוב עבודת התיקון. מתי עבודת התיקון נעשית? שאתה תוכן, ואתה לש, ואתה אופה, אז נעשות המלאכות של הפת. כשנעשות המלאכות של הפת, אתה למעשה כבר מתקן, כבר תיקנת. לכן, בברכת המוציא לחם מן הארץ, לא השתמשו בדבר הזה. כן? עוד כתוב בספר תולדות יצחק, אומר, כתוב, למה כתוב המוציא לחם מן הארץ? הרי בפועל, לא יוצא לחם מן הארץ. מה יוצא מן הארץ? חיטים. אז למה אתה מברך המוציא לחם מן הארץ? הרי הלחם לא יוצא מן הארץ, אז הגמרא אומרת, זו גמרא שאומרת, שעתידה ארץ ישראל, לעתיד לבוא תוציא גלוסקמאות וכלי מילת. מה זה גלוסקמאות? תוציא לחמים שלמים. תוציא לך, כתוב, כך כתוב, עתידה ארץ ישראל, תוציא לחם. אז הארץ עתידה להוציא, לחמים שלמים, נכון? אז לכן אתה אומר, המוציא לחם מן הארץ, הכוונה בארץ ישראל. עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקמאות כלי מילת. זאת אומרת, אנחנו בברכה הזאת מברכים על מה שקורה עכשיו, אבל גם רומזים על מה שעתיד להיות, שארץ ישראל תזכה ותוציא גם, גלוסקמאות כלי מילת, תוציא לחמים שלמים הכוונה. אז זה ההבדל בין הברכה של המוציא לחם לבין הברכה של בורא פרי אדמה. ומה ההבדל בין פרי האדמה לבין פרי העץ? אספר לכם מעשה. לפני שנים התקשרו אליי ממושב מירון, בידינו, ליד צפת. אמרו לי, הרב, יש פה מקום שמגדלים סוג של פטל, שיחי פטל. ובוא תגיד לנו אם זה אדמה או עץ, ואם זה, יש בזה, ממילא, אם יש בזה עולה או אין בזה עולה. זו השאלה. מה היה הגידול שם? אז אני זוכר, שאלתי את הרב, אמר לי, כשתהיה שם, תסתכל, תגיד לי. הייתי שם, והדוגמה שהייתה שם, זה שיח, זאת אומרת, יש שלוש סוג, אנחנו בדרך כלל יודעים להבחין בין עץ לאדמה. אתה אומר, אדמה זה חד שנתי, נכון? עץ זה רב שנתי. כן? עץ הוא כל שנה, יש לו גזע, אתה נוטע את הזית פעם אחת, ומענפים שלא יוצאים פירות, אנחנו יודעים מה זה עץ, כן? מה הדין בצמח שכל שנה הוא, העלים שלו נובלים, אבל מתחת לאדמה השורשים שלו קיימים. נשאר בצל מתחת לאדמה. נשאר שורש מתחת לאדמה. אתה לא צריך שנה הבאה לזרוע אותו מחדש. שנה הבאה, די בעובדה שאתה משקה אותו, הוא חוזר בצומח. נגמר העונה, הוא נובל, עדיין אבל הבצלים שלו נשארים מתחת לאדמה. יש הרבה צמחים כאלה, חצב למשל. חצב ידוע. חצב, הגמרא אומרת שהיו רגילים לסמן גבולות, כן? בין שדה לשדה בארץ ישראל, באמצעות החצב. הגמרא אומרת, חצב, הוא מקצץ את הרגליים של הגנבים. למה? בא אדם, רוצה להשיג את הגבול של רעהו, כן? הולך ומזיז את הגדר כמה מטר, כדי להגדיל את שדהו על חשבון השדה של השני. מי מגלה את הרמאות שלו? החצב. הוא גודל, אתה לא יכול לעקור אותו, כבר אתה יודע איפה הגדר. בכל מקרה, זו דוגמה של עץ שהוא למעשה רב שנתי. זאת אומרת, השורשים נמצאים מתחת האדמה כל השנה. ככה זה בפטל, שיחי פטל. בשיחי פטל, השורש נמצא מתחת לאדמה, כל שנה צומח מחדש מהאדמה, הוא לא צומח מהענף, כמו בזית או כמו ברימונים, תפוזים וכו', אלא הוא צומח ישר מן האדמה, כן? וזה כל פעם מתחלף. שאלתי את הרב, הרב אמר, זה אדמה ואין בזה גם כן אורלה. כן? כך כתוב בשולחן ערוך, על התוקים הגדלים בסנה, מברכים בורא פרי האדמה. אומר הרמה, למה? זה לא מקרה עץ, אלא שמוציא עליו מעצו. אבל מה שמוציא עליו משורשיו, לא נקרא עץ. והנה כיוון דקלה עציו לגמרי בחורף, זאת אומרת, בחורף, הוא לגמרי כל העצים שלו נופלים, נשאר רק השורש באדמה, והדר פרח משורשיו, אחר כך הוא חוזר ופורח מהשורשים שלמטה, מברכים עליו בורא פרי האדמה, ולא בורא פרי העץ, וזה גם כן הסיבה, שבגללה על בננות מברכים בורא פרי האדמה. מי שמכיר את השיח של הבננות, הוא באמת גבוה, 2 מטר גבוה, אולי יותר, אבל זה כל שנה צומח מלמטה. כן? מכיוון שהוא צומח מלמטה, אגם שהוא גדול וגבוה, ברכתו בורא פרי אדמה. לעומת יש שיחים שהם מאוד נמוכים, אבל הם רב שנתיים, אז תברך עליו בורא פרי העץ. כן? אננס. אננס, אני ראיתי איך מגדלים את האננס. אננס, מגדלים אותו בתוך, היום בארץ מגדלים אותו בבקעת הירדן, בתוך עציץ. וכל הגודל שלו הוא 30 סנטימטר. ממש נמוך, אבל לא רק שהוא נמוך, נמוך מילא. הוא לא רק נמוך, הוא גם נמוך והוא גם חד שנתי. הוא לא רב שנתי. זה ממש לגמרי אדמה. זאת אומרת, לא נראה, כאילו הפרי נראה פרי כזה גדול, מכובד, זה לפחות בורא פרי העץ, אבל לא. גם הבטיחים הם גדולים ומכובדים, והם בורא פרי אדמה, גם דלת היא גדולה ומכובדת, וגם ברכתה בורא פרי אדמה. מה? למה פסקו על אננס עץ? טעות. אננס לגמרי אדמה, אין שום שאלה. אתם מוזמנים ללכת לראות, מגדלים את האננס, אגב, אחי, אמר לי, מי שעשה אחת לעוד בעבר, אורי אריאל, בדוק שזה האננס הכי טעים בעולם. כן? מגדלים אותו בסליחה, בקעת הירדן. סתם שאלה מעניינת, פעם שאלו אותנו, סיפר לי הרב יחזקאל דורם עליו השלום, מעשה שהיה. בימים האלה יש קור גדול, נכון? אנשים אומרים, שמה הקור הזה? למה זה מועיל? אז כל מי שחקלאי, זאת יודע, חקלאי פיקח, שהקור מאוד מועיל ליצים. כן? שנים שהגפנים מקבלים קור גדול, כן? אחר כך הענבים יוצאים משובחים. תפוחים, כשיש להם קור גדול, אז התפוחים יוצאים משובחים. כשאין קור במשך החורף, אז במשך הקיץ הפירות יוצאים פחות טובים. לפי רמת הקור, כך איכות הפירות. כן? אז אם השנה היה קור גדול, אתם יכולים לצפות שיהיה לכם יין טוב. תפוחים טובים בראש השנה. כן? בעזרת השם יתברך. והייתה פעם שאלה, החקלאים שגרו בבקעת הירדן, רצו להתחכם. מה לעשות? לגדל ענבים בתוך חביות, לקחו חבית, מילאו אותה באדמה, כן? ובחורף מעלים את החביות האלה על מסעית, שמים אותם באר חרמון. שם, כידוע, בחורף יש קור-קור, נכון? -6, הרבה פחות. נגמר החורף, מעלים את החביות על המסעיות, מורידים אותם לבקעה, שם יש חום גדול, יוצאים הענבים הכי טובים והראשונים בשוק. כמו שכל אחד יודע, הענבים הראשונים בשוק הם הענבים שיש בהם הכי הרבה פרנסה. כן? מותר או אסור? נגיד, מה הבעיה? הבעיה היא, אם כשאתה מעלה את החבית על מסעית, לא עקרת את העץ, זה נחשב כמו עץ עקור, כן? וכשהעלית אותו, ושמת אותו באדמה, נטעת אותו. תתחיל לספור עכשיו עורלה מחדש, 3 שנים. אחר כך תחזיר אותו, שוב תספור 3 שנים עורלה. מותר או אסור? התשובה היא, זה נפקמינה לא רק לגבי העציצים האלה, לגבי כל הציץ שאדם קונה. אם אדם קונה עץ פרי לשדה שלו. אם יש בתחתית החבית חור, שדרך החור הזה העץ יונק מהקרקע, כן? אז גם אם אתה מעביר אותו ממקום למקום, הוא לא נחשב תלוש. והשלוש שנים ממשיכות. אבל אם החור הזה נסתם, כן? אז העץ נחשב תלוש. זאת אומרת, למה נפקא מינה? ממילא, אם אתה רוצה להעביר את העצים האלה, אתה צריך להעביר אותם בעגלה, שבתחתית שלה זה לא פח, כי אז אם יש לך פח למטה, אז החור נסתם, נכון? תשים אותה על עגלה שיש עליה רשת, ואז אתה שם את העציצים האלה, הענקיים, עם הגפנים, על העגלה כשזה פתוח מלמטה, כשאתה מעלה אותם, הם היו מחוברים, נשארו מחוברים, ואחר כך, ואז אתה יכול לספור את מניין שנות אורלה, בלי להפסיק באמצע, וככה אתה זוכה לפירות טובים בארץ ישראל. בדקות שנשארו לנו, נזכיר עוד איזה דבר חשוב. כותב השלה, בשער האותיות, שכשאדם מברך, צריך לכוון בברכות השולחן יותר משאר הברכות. למה? כי המאכל והמשתה מביא את האדם לידי גסות הטבע וגובה הלב. פסוק אומר, וישמן ישורון ויבעט. שמנת אבית הכסית, נכון? אדם שהוא אוכל ושבע, אז הוא זך הדעתו. איך הגמרא אומרת? אין ארי נועם מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר. מה פירוש? הארי מגיע לגסות רוח, אחרי שהוא גמר לאכול בשר, אז הוא נוהם, והוא מתרווח ומרגיש מלך העולם. כן? אז גם בן אדם, אחרי שהוא אוכל, הוא מרגיש. אכלת עשרה, מרגיש שהוא זך הדעתו, והוא עלול, מתוך זכות דעת, להגיד, רגע, מה... אני עבדתי, אני תרחתי, אני הגעתי, אשתי בשלה, תנור, הכל שלנו, למה אני צריך להגיד תודה רבה? ואם הוא מברך, הוא מברך בחוסר תשומת לב. לכן צריך להתבונן כדי שימשוך ליבו תאוות השם יתברך, ולא לצד תאוות מאכל ומשתה. כך כותב השלה הקדוש. למה אין אף כמינה? זה ברכת המזון. אמרנו מקודם שברכת המזון זה ברכת, זה הברכה שהיא בוודאי לכולי אלמה מדאורייתא. מה פה זה דאורייתא? יותר דאורייתא מתפילת 18. תפילת 18, איך אדם מתפלל? אדם בא בתפילה, עומד לפני מלך, פוסע שלוש צדים אחורה, כמו במעמד הר סיני, מכוון דעתו, לא מסיח דעתו, לא מחזיק בידו שום דבר, כן? והוא מכוון ומתפלל כמו שצריך, כדבאי, ולא רומז, ולא שום דבר. ברכת המזון, אנחנו יודעים שלפעמים אנשים מברכים ברכת המזון, תוך כדי ברכת המזון מפנים את הצלחות, תוך כדי ברכת המזון עושים דברים אחרים, רומזים לזה, רומזים להו, איך? זה דאורייתא, ברכת המזון, ותפילת 18 זה דרבנן. איך אתה בברכת המזון מרשה לעצמך, כי דאורייתא, לעשות כל מיני דברים. ובאמת, כותב רבי יוסף חיים בעל הבן ישחי, שאדם מברך ברכת המזון צריך לברך אותה, כמו שמתפלל תפילת 18. גם שהוא בישיבה, העובדה שאתה בישיבה, זה לא הופך את הרצינות של הברכה לפחות מתפילת 18. אתה אמור לברך ברכת המזון באותה רצינות ובאותה תשומת לב, כאילו אתה מתפלל תפילת 18. עד כדי כך. ואולי אפילו יותר. ואדם צריך, כדי לעשות את הדבר הזה בצורה הנכונה, אדם צריך מים אחרונים שהם קצת מבדלים אותו מהאוכל. ומי שמברך בכל, בכלל מברך את הברכה כדבאי, כי זה עיקר חובת ברכת המזון. אז כמו שאמרנו בתחילה, הברכות שאנחנו מברכים, בין אם זה ברכת המזון, בין אם זה ברכות של תפילת 18, בין אם זה ברכת הנהנים, בין אם זה ברכת המצוות, בין אם זה ברכת ההודעה, המאה הברכות האלה, הם מורידים שפע של ברכה ושפע של חיים לעולם. ועכשיו שהעולם נמצא בסכנה של מגפה, חייבים בתקופה הזאת כולנו להתחזק בברכות. גם שחלילה לא יגיע לארץ ישראל, וגם שבזכות הברכות שאנחנו מברכים, יתקיים בנו ונברכו בך כל משפחות האדמה. ויהי רצון שהשיעור הזה יהיה, הרב היה אומר, אתה לומד את ההלכות, נברא, בורא, נברא מלאכים, כל אחד פה ששמע את השיעור, כאילו ברא מלאך, תחשוב גם מלאכים יש פה. שהמלאכים האלה של הברכות, זה כשלנחות ברכות, יביאו שפע של ברכה וחיים לעם ישראל, ולרפואת כל חולי ישראל, ולמשה שלמה בן סולטנה, ולכל מי שעכשיו נזכר באיזה חולה, יהיה רצון שיהיה לרפואת הנפש ורפואת הגוף. ולו נשמת רחל בת מיסה, יוכבת בת שמחה, שערב פקודתה, שרה פרל בת שמחה שנדל, רוח השם שלכם בגדן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, יתכח ירבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויעדיל. Thank you.